אנחנו בהמשך יסודות דין בישול, ודיברנו בפעם הקודמת בסוף השיעור על הסברות המרכזיות על החיוב בישול. האם החיוב הוא, למרות שיש גרמה, אבל יש איזה חיוב מיוחד על גרמה בבישול, ולפי זה החיוב הוא על התוצאה. אבל למרות שזה על ידי גרמה, התורה מחדשת שבבישול חייבים בגרמה, או שאנחנו אומרים שבבישול, כיוון שהדרך הנורמלית היא למשל בגרמה, אתה חייב על עצם מעשה הבישול, לפי זה החיוב הוא לא על התוצאה, החיוב הוא על ההנחה, וכמובן שצריך שתהיה תוצאה אחרת, ההנחה חסרת משמעות, אבל בסופו של דבר החיוב הוא על ההנחה, זה מעשה בישול, ככה מבשלים, ולא נכנסים לכל השאלה הזאת של דין גרמה. אנחנו ננסה עכשיו לדבר על בישול בדברים הנאכלים חיות. אני אשתף במצגת. אתם רואים במצגת?
כן.
כן, רואים.
טוב. הגמרא בשבת דף מם מתייחסת לאיסור בישול ובישול בשמן, והגמרא מביאה כמה אפשרויות לגבי בישול בשמן. האם אנחנו אומרים, כלומר יש למעשה כמה שיטות שהגמרא מביאה. אפשרות אחת, ששמן שמתחמם בתור חימום של יד סולדת, הוא נחשב כבישול כמו כל דבר אחר. דרך שנייה, שעל שמן חייבים אפילו קודם, אפילו כשמפשירים אותו. ודרך שלישית, שאין בכלל איסור בישול בשמן. חוץ מזה, הגמרא מביאה את שיטת רשב"ג, שאומר שמותח מותר לסוך בשמן בשינוי. אבני יהושע אומר שלפי דעתו אין בישול בשמן מהתורה, אבל יש איסור מן רבנן, לכן התירו בשינוי. אבל יש לנו בכל אופן מחלוקת, האם יש איסור בישול בשמן. לכאורה, יסוד המחלוקת הוא האם דבר שנאכל חי, יש בו איסור בישול. לפחות שאני מדבר על הדעות הקיצוניות. כלומר, אם אני אומר ששמן הוא כמו כל דבר אחר, אני אומר, אין איסור בישול בשמן, אז אני אומר שאולי, אולי שיטה ג' רואה שאין בישול בדבר הנאכל חי. ואולי אפילו רשב"ג, לפחות מדאורייתא. ובדבר הזה יש לכאורה מחלוקת ראשונים. בעל התרומה אומר שאם הורידו כיסוי מתפוחים שנאכלים חיים, אסור להחזיר את הכיסוי כי מקרב בישולו. ודברים דומים גובים התוספות בשבת דף מ"ח וגם הטור. זאת אומרת שלגבי תפוחים, אז אנחנו רואים שגם התרומה, התוספות, והטור, שניהם אומרים, כולם אומרים שאסור להחזיר, מעל תפוחים חיים. אם יקרב בישולם. משמע, כלומר, יש איסור בישול בדבר הנאכל חי. הרמב״ם כותב לכאורה אחרת. הרמב״ם בפרק ג', פרק ט' הלכה ג', אומר, המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צריכו, או דבר שאין צריך בישול כלל, פטור. כלומר, לכאורה נראה מדבריו, שדבר שאפשר לאכול חי, שהוא לא צריך בישול, אין בו איסור בישול. זה פשטות דברי הרמב״ם. דבריו, אין בישול בדבר הנאכל חי, וכך הבין רבי עקיבא איגר בדבריו. הבעיה בדבר הזה היא שהרמב״ם בפרק ט' הלכה א' כותב שיש איסור בישול במים. גם מים זה דבר שנאכל חי. ואם כך, אז הרמב״ם כן מחייב על דבר שאפשר לאכול אותו חי. ובאיגלי איטל דן בדבר הזה באופה אות י"ט, והוא טוען שהרמב״ם כן סבור שיש איסור אם מבשל דבר שאפשר לאכול חי, והוא אומר, הרמב״ם לא כתב שמי שמבשל דבר חי לא עובר על איסור בישול. הרמב״ם כתב עוד דבר שאין צריך בישול כלל. אומר האיגלי איטל, דבר שלא צריך בישול כלל זה אומר דבר שהבישול לא מועיל לו, לא משבח אותו בכלל. וזה אין איסור בישול, אבל פירות ומים, שהבישול מועיל להם, יש בהם איסור בישול. וכדרך הזאת כותב גם המשנה ברורה בשער הציון, בשביל י"ח סעיף קטן ק"ד. זאת אומרת שאם אני לוקח את הרמב״ם, הבנה א', נקרא לזה, שאין בישול בדבר שנאכל חי, וזאת הבנת רבי עקיבא. הבנה ב', יש איסור בישול בדבר הנאכל חי, אין איסור בישול בדבר שהבישול לא מועיל לו כלל.
לא חשבתי
שהיא בינו את החדר
לעשות פרקס פה.
עוד מעט, תגיד לו, עוד מעט. מה אתה צריך לדבר איתו, אלעזר?
Okay, I'm in a shir now, the Rav Rimon. Okay, so could I speak to you later?
Any sort of issue, the דבר שם, the דבר בישול לא מועיל לו כלל. ולכן יש איסור בישול בפירות חיים, במים. כלומר, דברים שהבישול כן מועיל להם, בזה כן יהיה איסור בישול. הדרך הזאת נעיקל בשער הפנים. עכשיו, צריך לבדוק איך מסבירים את רבי עקיבא איגר. כלומר, אנחנו יכולים להבין איך אנחנו מסבירים את האיגלי איטל, שער הציון, כי הם הסבירו בדיוק איך שני הרמב"ם מסתדרים. אבל לפי רבי עקיבא איגר, יש לנו בעיה. כי לפי רבי עקיבא איגר, אם אנחנו אומרים שאין איסור בישול בפירות חיים, למה הרמב״ם חייב על, על, על בישול במים? יש לכם מה להגיד בנושא?
שוב, מה השאלה?
איך אני יכול להבין את דרך אחת את רבי עקיבא איגר עם הרמב״ם, שרבי עקיבא איגר אומר שהרמב״ם פותר על בישול בדבר שאפשר לאכול חי, עם הרמב״ם מחייב על בישול במים?
שמים הם מיוחדים, שהם שונים ממאכלים.
מצוין, אז עכשיו צריך להסביר למה.
שאולי מים חמים הם יותר אכילים ממים קרים. כלומר, החימום שלהם הופך אותם ליותר אכילים.
יותר אכילים, I mean, אם אתה נכנס כבר, כי להגיד את זה, זה כבר די דומה לעגל איטל, שאומר, תשמע, בעיקרון יש איסור בישול, כאילו גם בדבר שאפשר לאכול חי, הרי גם לפי תפוחים, זה דבר שהוא יותר טעים ככה, כאילו אתה אומר יותר, אכיל במים. איך אנחנו, אני רוצה להביא לכם את הרמב"ם, בואו תראו. את הרמב"ם במים, את הרמב"ם הראשון הבאתי. אומר הרמב"ם, האופה כגורגרת חייו. אחד האופה את הפת, או מבשל את המאכל, או את הסממנים, או המחמם את המים, הכל עניין אחד. אומר הרמב"ם, שיעור המחמם את המים, כדי לרחוץ בהם איבר קטן. וכאן אולי יש לנו את התשובה. מה הרמב"ם יכול היה צריך להגיד שהוא היה, כשהוא נותן שיעור של חימום מים? מה היינו מצפים שהוא יגיד?
רביעית, משהו של שתייה כאילו.
משהו של שתייה. הרמב"ם לא נתן שיעור של ראוי לשתייה, הרמב"ם מדבר על רחצה. יכול להיות שלדעת הרמב"ם באמת לא צריך לחייב על חימום מים לשתייה, כי אתה יכול לשתות אותם גם ליחי. אולי כל חיוב חימום המים זה רק לעניין רחצה, שכאן יש הבדל משמעותי, שאדם, אנשים, לפחות במזג אוויר מסוים, לא יתקלחו אם המים לא יהיו חמים. אז יכול להיות שבאמת אין איסור בישול במים, או בדבר שאפשר לאכול חי, אבל אם יש לך מטרה אחרת, אז באכילה אנחנו אומרים, אם אתה יכול לאכול חי, זה כבר לא שינוי מהותי. למקלחת זה שינוי מהותי, אתה חייב על שינוי מהותי. אם זה לא שינוי מהותי, וזה אתה לא תהיה חייב. מנחת כהן, אנחנו עוד נדבר על הספר הזה, מנחת כהן כתב הרב אברהם הכהן פימינטי, לפני 400 שנה בערך, מנחת כהן גם כן כותב כמו רבי עקיבא איגר, שאין איסור בישול בדבר חי, אבל לפי דבריו עולה שאולי יש אפילו יותר גמור. לפי רבי עקיבא איגר יש איסור דרבנן. כאן אולי יש ממש יותר גמור. גם בשו"ת הרדב"ז כותב שיש איסור דרבנן. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את השיטות בדעת הרמב״ם, אז קודם כל כאן רוצים להסביר, כן? רק שחימום מים לצורך שתייה עליו, שחימום מים לצורך רחצה, ואם כאן שינוי אנחנו ראינו אם כך ארבע שיטות בדעת הרמב״ם. לפי העגל איטל יש איסור תורה בדבר שנאכל חי, לפי רבי עקיבא איגר יש איסור דרבנן, לפי מנחת כהן, אולי לא נגיד בדעת הרמב״ם, נגיד, בשביל דבר נאכל חי, לפי מנחת כהן מותר לכתחילה, אלא שצריך להיזהר מאיסורי דרבנן, של חזרה, של דברים אחרים, לדעת התרומה והתוספות, יש איסור דאורייתא. זה סיכום השיטות. לאור הדבר הזה, אני רוצה להבין מה נקודת המחלוקת. מה נקודת המחלוקת? מה שורש המחלוקת? האם יש איסור בישול בדבר שנאכל חי? עכשיו, כדי לנסות קצת להסביר, אני רוצה לסבך עוד קצת. אנחנו לא דיברנו על זה עדיין, אבל יש מחלוקת לגבי בישול של דבר שהתבשל כבן דרוסאי. בן דרוסאי זה שליש בישול או חצי בישול, ובן דרוסאי זה דבר שאפשר לאכול אותו בשעת הדחק. יש איסור בישול בדבר שהתבשל מאכל בן דרוסאי. וזה נאכל בשעת. יש לנו בדבר הזה מחלוקת. לדעת הרמב״ם והטור והשולחן ערוך חייבים. לעומת זאת, לדעת הרשב"א והראש פורים. עכשיו, לכאורה, מי שמתיר בישול אחרי בן דרוסאי, יתיר בישול גם בפירות חיים. מי שאוסר בישול אחר בן דרוסאי, יאסור גם בפירות חיים, כי בן דרוסאי נאכל בשעת הדחק. אז לכאורה, מי שמתיר בישול בפירות חיים, לאחר בן דרוסאי, יתיר בישול בפירות חיים. מי שאוסר, יאסור גם בפירות חיים. לכאורה, יש הצלבה כאן, במחלוקת, וזאת דעת האיגליטל, הרדבז, המנחת כהן, שיש חיבור בין שתי המחלוקות. ואז, למשל, לפי הדבר הזה זה תואם את דעת האיגליטל ודעת הרמב״ם. האיגליטל הרי סבור בדעת הרמב״ם שיש איסור בישול בפירות חיים, והרמב״ם סבור שיש איסור בישול בדבר שנאכל בן דרוסאי. אז זה מסדר לפי חלק מהשיטה. לפי הדבר הזה, המחלוקת היא בדבר שהוא ראוי לאכילה אבל לא מושלם. האם יש בו איסור בישול? אז למשל בן דרוסאי זה ראוי לאכילה, אבל זה בדוחק. זה לא מושלם. ולמעשה השאלה היא, האם יש איסור בישול בדבר הנוסף, בשלב הנוסף? אז למשל, האור זרוע, כותב בשם הריבה. שיש איסור בישול בפירות חיים, והוא מנמק שהרי מתמתק טעמם ומשתנה לטעם אחר כשהם מתבשלים. כלומר, דרך א' והסבר בישול פירות חיים, למעשה אומר ש המחלוקת היא בדבר אפשר לאוכלו, אבל הוא איננו מושלם. והחימום הופך אותו למושלם. זו דרך א', אבל הדבר הזה לא לגמרי פשוט. ולמה הוא לא לגמרי פשוט? בגלל שלא לפי כולם זה חופף. למשל, לפי רבי עקיבא איגר והמנחת כהן, אז ראינו ברמב״ם שאין איסור בישול לפירות חיים, ולמרות זאת יש איסור בישול בדבר שמתבשל בין דרוסאי. אז זה בעיה, זה לא ממש דבר זה מועיל הסבר זה. הסבר קודם מועיל לחלק מן השיטות שרואות חפיפה בין הדברים. אבל, לדוגמה, לפי רבי עקיבא איגר, לרמב"ם, איסור בישול בפירות חיים. למרות זאת, יש איסור בישול בנעל בן דרוסאי. אז הדברים לא חופפים. וגם לכיוון השני. לדעת בעל התרומה, ראינו מקודם, יש איסור בישול בפירות חיים. אבל דווקא הוא נמצא בקבוצה שנייה, אבל אין לדעתו איסור בבישול אחרי בן דרוסאי. ועכשיו זה מתחיל להיות מעניין, כי אנחנו רואים שיש כאן שתי גישות הפוכות. אתם מבינים שהגישות הן הפוכות, זה הרבה יותר מאתגר לנסות להסביר את זה, שתי דרכים הפוכות. אבל הדבר הזה, אני חושב, עוזר לנו מאוד כדי להבין את היסוד של בישול. מסתבר שהם נחלקו מה אסרה תורה באיסור בישול. האם התורה אסרה יצירת חום על ידי אש, או האם התורה אסרה שינוי חומר, את השינוי המולקולרי? מה בדיוק התורה אסרה? כלומר, האם תבשיל זה יצירת אוכל על ידי חום, או שתבשיל זה השינוי הכימי, השינוי המולקולרי, וננסה להסביר. בואו נתחיל בשיטה שסבורה שחייבים על בישול פירות חיים, ופטורים מעל בן דרוסאי, על בעל התרומה. חייבים על בישול פירות חיים, ופטורים על בן דרוסאי. מה השיטה הזאת סבורה? מה מחייב בבישול?
שינוי חומר,
לכן פטור מעל בן דרוסאי, כי עיקר החומר כבר השתנה, אבל הוא חייב על בישול בפירות חיים, כי עכשיו הוא משנה ממש את החומר. אם ניקח עכשיו את השיטה האחרת, השיטה שסבורה שפטור על פירות חיים, וחייב על תבשיל מעל בן דרוסאי. זה דבר מוזר, כי איך יכול להיות שיהיה חייב על דבר שכבר יתבשל חלקי? והוא יהיה פטור על דבר שלא יתבשל בכלל. כנראה שמה השיטה הזאת סבורה, שהאיסור הוא תיקון אוכל. ולכן, כיוון שהרבה אנשים, רוב בני אדם, לא יאכלו דבר שיתבשל רק כבן חוסאי. שודדים אוכלים את זה, זה רוב בשעת הדחק, אבל רוב בני אדם לא יאכלו את זה. אז יש כאן תיקון משמעותי, ואפשר לראות בזה יצירת אוכל. אבל לגבי פירות, בגלל שאפשר לאכול אותם חיים, ורוב בני אדם יאכלו אותם כך, אז בחימום אין יצירת אוכל, ולכן הוא פטור. אז למעשה, לפי מה שהסברנו, שתי השיטות שראינו, הן יהיו תלויות בדבר הזה. השיטה שמחייבת על בישול פרות חיים, ופותרת מעל בן דרוסאי, כגון בעל התרומה, היא חושבת ששינוי חומר זה העיקר. והשיטה שפותרת את פרות חיים, ומחייבת על מעל בן דרוסאי, חושבת שיצירת אוכל, זה הדבר המשמעותי. יכול להיות שזאת המחלוקת גם בגמרא לגבי שמן, שמי שפותר חושב שהיסוד הוא תיקון אוכל, וכיוון שאפשר לאכול שמן חי, אז אין כאן איסור. ומי שמחייב אומר שהאיסור של בישול הוא השינוי המולקולרי. וכיוון שיש שינוי כזה בשמן, ננעלה יהיה כאן איסור של בישול. להלכה אנחנו פוסקים שבשמן יש איסור בישול ביד צולדת, ומשהו מכאן שהשינוי הוא כן בשינוי החומר. אמנם זה לא מחייב לגמרי, העיג לאיתן חושב ששמן נאכל חי רק מקצת בני אדם, אז אפשר גם את זה להסביר בצורה אחרת. אז קשה לדעת, השולחן ערוך פוסק בסימן ראש נ"ד שיש איסור בישול בפירות חיים, והשולחן ערוך גם פוסק שיש איסור בישול בדבר שנאכל, שהתבשל כבן דרוסאי, בשם י"ח ד'. זאת אומרת שלמעשה בסופו של דבר, השולחן ערוך אסר את שני הדברים. גם פירות חיים, וגם התבשל כמאכל בן דרוסאי, ולכן החקירה שלנו נשארת עדיין בעינה. עדיין אפשר להסביר את פסיקת ההלכה, גם לפי שינוי חומר, גם לפי יצירת אוכל, וההבנה הזאת תלווה אותנו בעזרת השם, גם בדברים אחרים, בענייני בישול, בבישול, בבישול אחר, אחר בישול, להבין האם היסוד הוא הכנת אוכל או שינוי מולקולרי. אני אשתדל במצגת להוסיף את הדברים שדיברתי עכשיו, ולשלוח לכם את המצגת כדי שיהיה לכם סיכום יותר מסודר. אני רוצה לעצור כאן שמי שרוצה בכל אופן, שנמצא פה רוצה להגיע למנחה, שיוכל להגיע למנחה, אבל אני אשלח לכם את המצגת בעזרת השם עם ההוספות של הדברים שאמרנו בסוף השיעור, שעדיין לא כתבתי אותם במצגת.
רב, אפשר לשאול?
כן.
לא הבנתי כל... איך מגדירים בדיוק שינוי החומר? מה זה אומר?
שינוי חומר זה אומר שמשהו השתנה מבחינת כימית. אם אתה לוקח תפוח, מבשל אותו, יש עכשיו תפוח אחר, משהו השתנה. כימית משהו השתנה, מצד אוכל זה היה קודם אוכל ועכשיו אוכל, אבל משהו השתנה, אם אתה לוקח דבר שכבר השתנה, בישלת כבר תפוח. אחרי שבישלת אותו, הבישול הנוסף כבר לא משנה לו את החומר, הוא רק עושה אותו חם. ואם בישלת דבר כבן דרוסאי, אז הרוב כבר השתנה. אולי עוד קצת משתנה, אבל הרוב כבר השתנה לפני זה. השאלה היא, האם יצרת כאן משהו כימי חדש? האם יצרת איזה תרכובת חדשה? תרכובת, אני לא יודע איך יודעים באנגלית, תרכובת. יש תערובת ויש תרכובת. אבל האם יצרת איזה משהו חדש מבחינה כימית, שזה אולי הגדרה של מישהו? מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, אני אשלח לכם את המצגת בעזרת השם, אם את הוספות, אז יהיה לכם גם את הדברים הנוספים, וניפגש בעזרת השם מחר בתישון, שיהיה לכולם יום מקסים בעזרת השם, ועוד מעט אני אשלח לכם בעזרת השם את המצגת בצורה יותר מעודכנת.